רדיו סול סיוע אייל, הרדיו של ישראל.
יפו סיוע אייל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חינוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע, אמצע היום, אנחנו הזכייניסטים, 12 בצהריים. אני עורך דין אדיר זאבי, אני מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמחה בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. מיתוג שיווק ופרסום של עסקים ורשתות הן אבני יסוד בעולם הזכיינות. במקרים שבהם זה נעשה בצורה לא נכונה, נוצרים בין רשתות זכיינות לבין זכיינים סכסוכים קשים ומרים. בחינה של הדברים מגלה לעתים שבעל עסק, שבעל רשת, רצה לשנות את השפה המיתוגית אחרי שכבר התחילה מערכת היחסים בין הצדדים, ושינוי כזה עלול לגרור הוצאה כספית משמעותית לזכיינים. שינוי כזה גם עלול להשפיע על הרווחיות של הרשת ושל הזכיינים. אז מה התהליך הנכון לבחירת מיתוג ובניית מיתוג עבור עסק חדש ובפרט רשת מזכה? האם רשת מזכה ותיקה יכולה לקבוע מדיניות מיתוג בכל שלב, גם לאחר מספר גיוס של זכיינים? מה עלול לקרות אם זכיין קיים ברשת מתנגד לשינוי של המיתוג? וגם נשאל את סטיבן מה קורה בזירה הבינלאומית, רשתות בינלאומיות בכל הקשור למיתוג עסקי ותקציבי פרסום. נמצאת איתנו לימור ברם, שהיא הבעלים והמנכ״ל של סטודיו ברם, שמתמחה מזה שנים רבות, 25 שנים, במיתוג של עסקים ושל רשתות, ובעיקר התמחות בתחום המזון. על עצמה לימור אומרת 25 שנים בתחום ועדיין נהנית מכל יום. אז לימור, ברוכה הבאה, מה שלומך?
צהריים טובים, שמחה מאוד להיות כאן.
שמחים שאת מתארחת אצלנו כאן בזכייניסטים. אני בטוח שאת תרמי רבות מהניסיון שלך גם למאזינים, מהמאזינות ולצופים ולצופות. אז אם אתם מתכננים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת זכיינות, וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים, אתם כמובן, התוכנית הזאת היא בשבילכם. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג לכם ולהודות לפרטנר המופלא שלי לתוכנית הזאת, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות. מה נשמע? מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה, ותודה לימו שבאת, הנה היום.
כן, כיף גדול, כיף גדול, יופי. סטיבן, סיפרת לי, אנחנו צוללים כבר פנימה, מה שנקרא, שמדי פעם מזמינים אותך זכיינים ברשתות קיימות כבר, שכבר פועלים תקופה מסוימת, להתמודד עם האתגרים של מחירות, של שיווק, של פרסום של הסניף. בוא שתף אותנו מה הדבר הראשון שאתה עושה.
אנחנו, אני כן, אכן אסביר לכם, אבל אדיר, אולי בוא נצא לשיר.
אני ראיתי את זה מגיע, סטיבן, ראיתי את זה מגיע. אז אנחנו יוצאים לשיר קצר וחוזרים.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט. ברובם אני לא מוצא אותה, אך אני לא מוצא אותה. מה אתה שומע כשהרוח מיילמת את השיר העצום שלא נכתב? מה אתה יודע כשהרוח על הדלת, שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם? ששכחתי את זה שם בביתי. מה אתה נותן לה להרגיש בלילה? חבל שהיא איננה פה איתי, איננה פה איתי. את הרע והטוב בבדקת. מה אתה חושב שלא קורה מה שאמרת, שטוב לי ציפור אחת ביד, ציפור אחת ביד. את אותם הדברים אתה לאט. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם אני לא מוצא אותה, אך אתה לא מוצא אותה. ברובם אני לא מוצא אותה, אך אתה לא מוצא אותה. ברובם אני לא מוצא אותה, אך אתה לא מוצא אותה.
אוקיי, חזרנו. אנחנו עם סטיבן וולפסון באולפן ועם לימור ברעם. אנחנו כבר איתך, לימור. התחלתי לשאול אותך לפני ההפסקה, שאתה בעצם מספר לי שמדי פעם מזמינים אותך זכיינים קיימים ברשתות שכבר פועלים, כבר מפעילים את העסק שלהם, שתסייע להם להתמודד עם האתגרים של מכירות, שיווק, של פרסום וכן הלאה. אז בוא תגיד מה הדבר הראשון שאתה עושה בדבר כזה, בקרה כזה.
דבר ראשון זה שאנחנו צריכים ללמוד איפה הסניף עומד בחינת השיווק והמיתוג שלו בסביבה שלו.
כן.
אז אתה יודע, אחד הטעויות זה שאנשים, במיוחד היום עם העידן של, של פייסבוק ואינטרנט, אנחנו נוטים להתחיל לשווק רחוק, רחוק מדי מאיפה שאנחנו נמצאים.
כן.
אז מה קורה עם החבר'ה שמסביבנו, ה-500 מטר מסביבנו? ואנחנו הרבה פעמים פשוט שוכחים איפה שאנחנו נמצאים ושוכחים לדבר לאותה קהל.
כן.
אז יש ארבע שאלות שאנחנו קודם כל יוצאים לשטח, אני לוקח את הזכיין איתי ומישהו שאולי יעזור לו, ואנחנו הולכים לאיזשהו פינה איפה שדווקא לא רואים את הסניף ושואלים ארבע שאלות. אז נגיד שיש איזשהו עסק שנקרא יוסי קון, נעליים, נגיד.
מניח.
אוקיי? Okay? אז חשוב לדעת איפה זה עומד. אז אנחנו, השאלה הראשונה, שואלים, עוצרים אנשים, בדרך כלל 10 ביום, 10 ימים מגיעים ל-100, יש כבר סטטיסטיקה אחרי ה-100. על יוסי כהן נעליים, שמעת? שאלה, אוקיי? מחכים לתשובה, או שכן או שלא. נגיד שכן.
נגיד שכן.
נגיד שכן. אתם יודעים איפה החנות, איפה זה נמצא?
ונגיד שלא?
חכה.
אוקיי.
חכה. נגיד שכן, נכנסתם, ניסיתם, נכנסתם ליוסי כהן נעליים, את הנעליים שלו?
נגיד שכן.
נגיד שכן. איך היה? תחזרו לשם? אז עכשיו, תראה, זה ארבע שאלות מאוד פשוטות שלוקחים ממש חצי דקה לשאול.
אז האם שמעת, איפה נמצא, האם נכנסת ואיך היה לך?
אם שמעת, אם אתה יודע איפה זה,
כן.
אם נכנסתם,
איך היה לך? איך היה החוויה הכוונה?
כן.
כן.
עכשיו, על פי ארבע שאלות האלה, לפי הסטטיסטיקות, כמה מתוך 100 אמרו כן שמענו, כמה מתוך אלה אמרו כן יודעים.
כן.
אנחנו על פי זה יכולים ללמוד כל כך הרבה, שעל פי זה אנחנו גם יכולים אחר כך לפנות לחברת פרסום ולבנות את האסטרטגיה.
כן.
אם לדוגמה, 70% לא שמעו על המותג, אז מה טעם לנסות, כאילו, אז יש עבודה בזה לעשות, אבל
כן.
אם נגיד את 70% כן שמעו וכן יודעים וכן ניסו, אבל לא מוכנים לחזור, אז יש פה בעיה אחרת, אולי בשירות,
כן.
אולי בחוויית כן. הלקוח.
אז אתה אומר, הסטטיסטיקה הזאת קודם כל מלמדת אותנו איפה אנחנו יודעים מה הסטטוס שלנו, ומשם לצאת לאסטרטגיה של איך עובדים, מה עושים,
קודם כל וכו. צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים.
כמובן. תגיד, מה קורה אם בן אדם אומר לא? זה נורא מעניין אותי.
תראה, אם אנחנו, אסור להתבלבל בין הפעולה של לעשות סטטיסטיקה ולעשות סקר שוק, ובין לשווק,
כן.
local marketing. אבל אם אנחנו כבר בשטח, ונגיד ששמענו תשובה, כן, בטח שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים איפה זה נמצא, אבל לא נכנסנו, אז אם הבן אדם שעושה את הסקר, חכם לנצל את הסיטואציה, הוא ידאג שיהיה לו ואוצ'רים בכיס.
כן.
כיס ימין, כיס שמאל, כל מיני.
שיתאים את הוואוצ'ר לתשובה.
עכשיו, כן, מספר. לדוגמה, אם בן אדם אומר, כן, ניסיתי, אבל קיבלתי חוויה שלילי, אז מה כן. הוא יעשה? הוא אולי ייתן לו ואוצ'ר הכי אגרסיבי.
On the house.
On the house כן. או משהו, כן?
כן. מגניב, מגניב להלאה ומעניין. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על זה שאחד התנאים המקדימים בעצם שצריך לבחון לפני שפותחים עסק, או אפילו עסק קיים שרוצה להתרחב להיות רשת מזכה, זה הנושא של הסוגיה הזאת שאנחנו קוראים לה הגנה על הקניין הרוחני ובפרט סימני המסחר. זה גם אחד מהתנאים המקדימים שאנחנו מדברים עליהם.
אכן.
אבל אנחנו עוד לפני שהולכים לייצר את הקניין הרוחני, בכלל רוצים רגע להבין איך בונים מיתוג עסקי, ומה זה בכלל מיתוג עסקי של רשת. ולשם כך הבאנו מומחית בתחום, וזה כבוד גדול שאת כאן איתנו, ומאוד משמח אותי שאת כאן, וגם סטיבן כמובן, אנחנו עבדנו על התוכנית הזאת לפני, ואנחנו מתרגשים מההתארכות שלך אצלנו. לימור ברם, שהיא מומחית למיתוג עסקי, מתמחה בין היתר בתחום המזון. שאלתי אותך כמה דברים לפני התוכנית, וזה תפס את העין שלי שאמרת לי שהדבר הראשון להתחיל איתו זה המיתוג, כי זאת לשיטתך אבן היסוד של העסק. האומנם זאת אבן היסוד של העסק?
אבל רגע, לפני שנמשיך, אולי ספרי קצת על עצמך.
בשמחה. אז עליתי לארץ בגיל 18 מניו יורק. וכדי להקים פה משפחה בארץ, מתוך
ציונות.
היום אני נשואה לדודו שהוא שף וקונדיטור, ואימא לשלושה ילדים מקסימים, סהר, גיא וסקאי. זה ככה טיפה על עצמי.
אוקיי, יפה. ובכל זאת, מה...
אז אם מיתוג הוא באמת
אבן היסוד של... האם זאת אבן היסוד של העסק?
לדעתי, מכאן הכל מתחיל. זהו אבן היסוד שקובע את הקו של הרשת, מה הולך להיות... מההיבט של סיפור, של צבעים, של look and feel, של אישיות. זה בהחלט האבן יסוד של הכל.
אוקיי, מעניין מאוד. סטיבן, האמת שדיברנו שיש איזו שאלה שמעניינת אותנו. את יכולה להגיד רגע מאיפה בעצם נכון להתחיל את כל התהליך הזה של מיתוג?
מאוד חשוב להתחיל מה-why של בעל העסק. למה הוא התחיל את כל הנושא הזה? מה היה החזון שלו? הרבה מאוד עסקים נפתחים בגלל שהם פגשו איזשהו צורך. איזשהו צורך מאוד מיוחד שהיה חסר. וזה הפאשן שלהם בעצם, להמשיך ולעשות את העסק הזה. מתוך זה מתחילים לפתח את הסיפור של המותג.
אז מה שנקרא, תתחילו בלמה.
נכון.
ואז תתקדמו משם.
כן.
אוקיי, מעניין. ואולי תספרי קצת על הסטודיו. בכל זאת 25 שנים את בעלים של סטודיו, שזה אירוע בפני עצמו, מדהים.
פתחתי את הסטודיו באמת ב-2002, ואנחנו... היום אני מעסיקה 5 מעצבות שעובדות איתי הרבה מאוד שנים, וזה לא טריוויאלי לעבוד באופן ספייס עם 5 נשים, כל כך הרבה נשים.
נשמע כמו סביבה מיוחדת ביותר.
בחיי.
אוקיי, ומה קורה שם בסטודיו? ספרי קצת.
אז עם השנים, באמת כל אחת פיתחה את התחום שהיא יותר מתמחה בו. אם זה רבית שעובדת איתי הרבה מאוד שנים, אז בתחום האינטרנט, רוב יותר לתחום הרפואי ומיתוג. ענבל מאוד אוהבת את תחום בתי קפה ומסעדות. והיילה הצעירה שבינינו אוהבת את תחום המצגות ואת הרשתות חברתיות, אז לכל אחד יש יותר את הנישה שלה.
את יכולה, לימור, לתאר לנו את התהליך של העבודה בסטודיו?
בוודאי. התהליך מתחיל באמת משאלון שאנחנו עובדים יחד עם הלקוח. אנחנו בודקים מי הוא קהל היעד, מה החזון שלו, מי המתחרים העקיפים, מה הוא רוצה לשדר, ויחד איתו אנחנו בונים אופי שלם של... מותג ללקוח, והפרסונה הזו הולכת ונבנית עם השנים.
זרקת לנו משהו בשיחה המקדימה שאתם מרגישים שאתם שומרי סף. מה הכוונה?
לרשתות במיוחד אנחנו שומרי סף, מההיבט הזה שאנחנו רואים כבר את המותג, איך הוא הולך לראות גם בשנים הבאות. לאו דווקא בשנה הראשונה שפיתחנו את זה, וככה אנחנו גם יודעים לשמור עליהם מכל ההיבטים שלהם, אם זה נגיד... בתחום המזון, איך יראו התפריטים, איך יראה הביגוד, איך יראה הסניף. וכבר רואים את זה גם עתידית קדימה, למשהו שהולך לשדר את הנושא בצורה נכונה, את כל הסיפור של המותג.
מה שנקרא, אתם מסתכלים...
הרבה מעבר.
הרבה הרבה מעבר לעניין הנקודתי עצמו.
נכון.
קודם כל, זה מאוד מאוד מרתק, וגם מן הסתם נחוץ בעולם שבו אנחנו גם נמצאים בכל המרחבים, הרי... אנחנו רואים פרסומים בשלטי חולצות, בפרינטים למיניהם, בברושורים, אני לא יודע מה, בדיגיטל יש כמה וכמה מגרשים, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, לינקדין וכו' וכו'. מההיכרות המקדימה שלך ושלי, אני יודע שאתם בסטודיו נותנים בעצם מענה, בעצם בכל הפלטפורמות האלה, גם בפרינט, גם בדיגיטל. ואחרי הפסקה אנחנו נחזור עם עוד שאלות שגם מעניינות את הצופים, את המאזינים וגם כמובן אותנו. נדבר גם על מה שצריך להיזהר, נשמע טיפים גם מסטיבן וגם ממך, סטיבן עם כל הניסיון הבינלאומי שלו בעולם הזה. אבל לפני שנצא להפסקה, אני אשאל אותך, ביקשנו שתבחרי שיר, ובחרת שיר מסוים, אז בואי תגידי מה בחרת וגם למה.
אז בחרתי את אלוף העולם של חנן בן ארי, דבר ראשון באמת אני חושבת שהוא אלוף העולם, כן, אבל בחרתי שיר את השיר הזה גם בגלל האותנטיות שלו. הוא מעביר אותנטיות מאוד גדולה, שזה בעצם מה שחשוב לנו כשאנחנו עושים מיתוג לעסקים, להעביר את האותנטיות.
מדהימה.
אז אני חושבת שזה יהיה מקסים.
אז אלוף העולם, בוא נשמע.
שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק, אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למי שהוא קורא. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות זה לא אני, תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם ליפול ולקום כמו גדול אדירי, כמו אופרון אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצור לפחות לנסור, אדירי העולם בלהצדיק חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד יהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול בלפצות, להתנצל ולרצות לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
חזרנו אליכם, אנחנו הזכייניסטים. מתארחת אצלנו באולפן כאן לימור ברם, שהיא מומחית למיתוג עסקי, ובין היתר גם תחום המזון, תכף תציגי לנו גם דוגמאות. דיברנו על זה שמיתוג עסקי זה הדבר הראשון בעצם שמתחילים איתו, ושזו אבן היסוד, ושהכל מתחיל בלמה. אז בואי ספרי לנו מה כולל תהליך מיתוג, מה מומלץ שיעשה, מתי, לכל עסק, כל רשת בעצם.
אז מתחילים באמת מהאסטרטגיה, עושים את זה מיד עם החשיבה שכבר יש כבר קונספט על העסק ומה הולכים לעשות.
כן.
מתחילים מהאסטרטגיה, שואלים המון שאלות של מה החזון, מה המטרות של החברה, מי הוא קהל היעד, לפעמים יש כמה קהלי יעד שונים.
כן.
בונים כמה פרסונות שונות, ואז לכל אחד מתחילים לחשוב באמת איך הולכים גם לדבר אליהם, מה הולכים לשדר אליהם, מי המתחרים, מי היתרונות, והרבה מאוד שאלות חשובות שרק מתוך זה מתחילים לבנות את כל התהליך עצמו.
ולימור, את ה...
תהליך עצמו את מתכוונת לעיצוב עצמו, או...
אני לא מבחינת הבנייה של השפה העיצובית.
כן.
אז איך בונים? מה התהליך של העיצוב?
אז קודם כל אנחנו מתחילים באמת בפנייה של שפה גרפית רחבה מאוד, לא רק לוגו. הרבה אנשים חושבים שלוגו בעצם מיתוג, אבל לא, לוגו הוא רק הסמל הקטן שמבדל באמת את התחום.
כן.
אבל אנחנו בונים שפה שלמה ורחבה שהיא תהיה באמת מאתר אינטרנט ותערוכות ומצגות וכן הלאה.
אני חושב שניפצת פה לאנשים מיתוס, שלוגו זה לא מיתוג.
וטוב שכך. אני
שמחה
שאני
פרחתי
את זה, כן.
יפה. אז מה, בכל זאת, דיברת על עולם המזון, מה כולל תהליך מיתוג של עסק בתחום המזון? אנחנו פוגשים את זה בסדר גודל של 70-75% מהעולם של זכיינות, זה מזון.
נכון.
בואי תגידי לנו כמה מילים על זה, אם אפשר.
אז אנחנו באמת מפתחים, כמו שאמרנו קודם כל, באמת את הסיפור. מתוך זה מתחילים לבנות שפה גרפית שכוללת את הלוגו ואת כל הנושא של הטייקווי, אם זה אריזות וסקיות, את השילוט, מכינים שילוט עד רמה של הדמיה עם, שאפשר יהיה להגיש את זה לעירייה.
כן.
ביגוד. תפריטים, כל סוגי התפריטים, תפריטי ישיבה, תפריטים שתולים, תפריטי טייקווי, ועד פוסטים ורשתות לרשת החברתית.
הדעת, אני מן הסתם חוטא מדי פעם ומזמין אוכל מוכן, ואני הרבה פעמים מתפעל מהאריזות שמתקבלות, מהסקיות, מהקופסאות, דברים פשוט מדהימים, בא לי, זה עושה חשק להזמין שוב.
נכון, כי באמת חלק מהחוויה היא לא רק האכילה במסעדה, אלא גם החוויה של האכילה שלך בבית ובמשרד, שהיא חייבת גם להתכתב עם אותה סיפור או אווירה שאנחנו רוצים להעביר.
אם אנחנו יכולים להגיד משהו טוב על מה שבעצם עשה הקורונה לכל העסקים האלה, אז לא היה להם ברירה, אלא להמשיך את המיתוג שלהם לתוך הבתים, והיום זה נראה אחרת לגמרי, שהיה רק פעם פיצות, כן.
כן, מה היה לנו? פיצות, המבורגר ועוד אולי סושי וכאלה, והיום כל דבר הוא יכול להיות כנראה.
תורה בפני עצמו.
אנחנו נתקלים באמת לא פעם ולא פעמיים ברשתות זכיינות שעושות את זה, מה שאנחנו קוראים ברצינות, שיש להן ספר מותג. תוכלי רגע לספר לצופים, לצופות, למאזינים המאזינות, מה זה ספר מותג, מה הוא כולל?
בוודאי. הבאתי כמה דוגמאות שהלוואי והייתם יכולים לראות, אבל ספר מותג הוא בעצם התנך שלנו, של הכל. הוא כולל את החזון ואת הסיפור ואת כל הסדרה הגרפית.
אותה סדרה שדיברת עליה קודם. בוודאי. הברושור הזה והתפריט הזה.
מראים בו את הכל, עד פרטי פרטים, עד איך אפשר להשתמש אפילו עם הסמל, רק עם הכיתוב, רק עם הסמל עצמו, ביחד, אפילו כמה ספייס צריך לתת מסביב ללוגו. איך הוא מופיע, באיזה צבעים, מה מותר לעשות עם הלוגו, מה אסור לעשות עם הלוגו, אלה דברים מאוד מאוד חשובים.
כן.
ומראה באמת...
האם ניתן להפריד את הלוגו מהכיתוב וכן הלאה.
בדיוק. כן. נכון.
אולי עוד חצי מילה. אנחנו שבוע שעבר עירחנו פה את עורך דין אריאל דובינסקי, שמתמחה בתחום הקניין הרוחני, ודיברנו ארוכות על זה שלפני שרצים לכל התהליך הזה, שווה רגע לבדוק האם בכלל אפשר לרשום את סימני המסחר, ממש בדיקה מקדימה. אז אני רק מזכיר את זה, כי אני מניח שגם אתם בסטודיו...
אנחנו ממליצים מיד לרשום את הסמל עצמו,
כן.
בצבע, עם הסלוגן, שבאמת יהיה מוגן, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש.
כן. אתה רואה מה זה מקצוענות? זה לא רק להכין את התהליך, אלא לעשות את זה נכון גם בקומפוננטות הרלוונטיות האחרות.
יש פה... מדהים. שספר מותג טוב גם מאוד עוזר בנושא הבנקאי.
כשזכיין
ניגש לבנק ורוצה לקחת הלוואה, אז קיבלנו כבר הרבה מאוד תגובות שכל כך התרשמו שזה נעשה בצורה מסודרת ורצינית, שקיבלו אפילו הלוואות גדולות יותר ממה שציפו.
זה קצת מזכיר את הסיפור של הפיץ' מול המשקיעים, ככל שהמצגת שלך יותר משכנעת והסיפור וכן הלאה, זה קצת עושה יותר חשק להוציא כסף מהכיס, אז באותו הקשר גם בבנק לתת הלוואות.
יש לי פה דווקא שאלה גם לך וגם אליך, אבל קודם, את יכולה לספר מה קורה, איזה נזקים יכול להיות לרשתות שלא עובדים עם ספר מותג כמו שצריך?
מתחיל הבלבול הגדול. יש הרבה רשתות שגם שיש להם את הספר מותג, אז הזכיין מחליט לעשות דברים על דעת עצמו, והוא שוכח שהוא חלק באמת מקבוצה, ואז הוא גורם לנזק עצום לא רק לסניף שלו, אלא באמת לרשת כולה.
כן, ו...
יש לזה התייחסות גם בהסכמים.
בדיוק.
אנחנו מתייחסים לזה לגמרי. בהסכמים שאנחנו מציגים רשתות במשרד, יש סעיפים שמתייחסים בדיוק לנקודה הזאת שאסור לזכיין לפעול באמצעות בעצם הסמלים, הלוגויים וכן הלאה, וכל המיתוג בעצם של הרשת, בלי שהוא מקבל את אישור הרשת מראש לכל פרסום ופרסום. אגב, אם אני חוזר לדוגמה שאמרת קודם, על הזכיין המקומי, נניח שאתה אמרת לו, תשמע, צריך כחלק מההמלצות, צריך לעשות ככה וככה וככה, כל פרסום כזה שהוא יידרש לעשות, הוא יידרש לקבל אישור מקדים מבעלי הרשת, ואם הוא לא עושה את זה, זה בדרך כלל בגדר הפרה של הסכם הזכיינות, זה נקודה סופר קריטית, זאת אומרת, הסיכוי שזה יפגע עסקית בלבד, הוא לא הסיכוי היחיד, הוא לא הסיכון היחיד פה, בעצם יש פה גם את העניינים האחרים. מגניב להלאה, אנחנו נצא להפסקה נוספת ונשמע שיר נוסף, ואחרי זה נחזור ונדבר איתכם פה על מה שקורה בישראל ומה קורה גם בזירה הבינלאומית בכל מה שקשור לתקציבי פרסום, שיווק וכן הלאה. חוזרים אליכם הפסקה קצרה.
ואומרים לה, מה שרואים משם לא רואים מכאן, תלויה באוויר, רוקדת כמו בובה, לצליל מרחק. בסוף כל יום היא לבדה, הזמן עובר כבר לא ילדה, והיא מודה איך החיים שלה בכלל לא באדם, רש שלום ולא תודה, והתפטרה מעבודה, לקחה לתיק קטן, ארזה את התקוות במזוודה, כי בספרים שהיא קוראת היו לה כמה גיבורות שלא פחדו לרוץ גם כשהשביל היה מלא בורות, והעולם נותן לה קרב קשה אבל היא תנצח, כי לומדים לפרוס דתות שלא נותנים לך מפתח. ובינתיים עצה ביניים, אין שום דבר בטוח, פורסת מפרסים, היא מחכה לרוח, אין אז מה לנוח, וזה ככה כבר שנים. ואומרים לה, מה שרואים משם לא רואים מכאן, תלויה באוויר, עוקדת כמו בובה, לפי
מובילות אותה רחוק אחרי אך. עוברים מולה כמו סרט כשהיא מסתכלת דרך החלון של הרכבת מרוכזת רק בעצמה אישה קטנה עולם גדול אז מה היא יודעת שההצלחה תבוא עם הזמן לא להישבר לברוח לא להישאר לשכוח לא להיזכר עומדים לסחורים לא רוצים לתבוע והעולם מפנה לה את הגב אבל היא תתגבר כשהחיים עוצרים צריך ללמוד לרוץ יותר מהר
ובינתיים עזב עיניים אין שום דבר בטוח פורסת מפרסים אם איך הקל הרוח אין הזמן לנוח וזה ככה כבר שנים ואומרים לה מה שרואים משם לא רואים מכאן תלויה באוויר עוקנת כמו בובה לשים מכוון הם אומרים כל הדרכים הן מובילות אותה רחוק אחרן
היא כבר לא נשברת שיהיה חושבת לעצמה עוד שנייה עוברת רגליים נרוסות עמוד באדמה
זה אומרים לה מה שרואים משם לא רואים מכאן תלויה באוויר עוקנת כמו בובה לשים
אנחנו חזרנו, דיברנו על מה קורה כשרשת עובדת בצורה לא נכונה, ועל זה שהבלגן מתחיל. שמענו פה בישראל, סטיבן, גם על לא מעט מקרים של בלגן כזה, כמו שלימור תיארה קודם, שגם הביא להתנגשויות בין רשתות לבין זכיינים. אז בוא ספר קצת ברמה הבינלאומית, בגזרה הבינלאומית, בזירה הבינלאומית, איך זה עובד כל מה שקשור למיתוג עסקי, לשיווק, לפרסום, לתקציבי פרסום של רשתות. שתף אותנו רגע בעניין
הזה. אז אני יכול להגיד ש-80% מהרשתות בעולם עובדים בצורה שבעצם הם מנצלים את ההזדמנות, המזקים מנצלים את ההזדמנות לתת...
דבר.
אוקיי. חשבתי שהיה איזה בעיה טכנית. אוקיי. אז מנצלים את ההזדמנות לתת לזכייניהם הזדמנות להיות, לקבל קצת אוטונומיה בהחלטות ברשת. עכשיו, את המוצר, את התפריט, אם זה מסעדה או אם זה אופנה, whatever, אי אפשר לתת יותר מדי אוטונומיה לקהילת הזכיינים שלהם, אבל אתה יודע, יש הרבה פעמים רשתות איפה ש... המון זכיינים הם יודעים מה זה שיווק ופרסום. כן. הם יכולים להביא הרבה value בעצמם. ומה שעובד בסניף מסוים, באזור מסוים, לאו דווקא יעבוד באזור אחר. אז פה הם פונים לקהילת הזכיינים שלהם, לבוא לעזור להם בכל מה שקשור למדיניות. עכשיו, אני רוצה רק שהחבר'ה לא יתבלבלו פה. יש הבדל בין המלצות לקבוע את או להגיע למדיניות ויש את המדיניות. כלומר, ברגע שיש איזשהו החלטות, אז הרשת עוקף שאוקיי, חבר'ה, זה מה שהחלטנו, זה מה שאנחנו נעשה.
הרשת קובעת המדיניות בסופו של דבר, המלצות אפשר לקבל מזכיינים.
אכן, אבל המלצות הוא יכול להיות, למשל, סוג של ווט, איך אומרים ווטינג? כאילו...
הצבעה.
הצבעה בין מה שנקרא הוועד פרסום. אז יש את הקרן פרסום ויש את הוועד פרסום.
אתה אומר רגע שאני רק, נוודא שאני מבין אותך, אתה אומר... הרשת מכתיבה את המדיניות, היא יכולה לקבוע במסגרת המדיניות שיש נציגות או ועד של זכיינים שיכולים להמליץ על הפרסומים, אבל בסוף הסי האחרון זה של הרשת.
אכן, אכן. עכשיו, ומה שקורה פה זה שיש את ה... קודם כל נדבר רגע על הקרן פרסום. אז יש פה, כמו שכולם יודעים, אז יש דמי זיכיון ראשונית, תמלוגים, ואחר כך דמי פרסום. עכשיו, כל הפרסום דמי פרסום אמור להיכנס לקרן פרסום, שהוא שקוף לכולם לראות, החברה, הרשת צריך לתת, לתת דין וחשבון על בעצם מה מתבזבז ו- כן. ומה הולך. והוועד שהוא יכול להיות מנציגות של הזכיינים, של הרשת עצמם, של גם החברות פרסום שמנהלים ועוזרים להם להפעיל את התוכניות שלהם, הוועד מגיע להחלטות על איך, איך התבזבז הקרן.
כן, למה יוקצב התקציב של, של הפרסום.
כן, ואז פה, בשיטה הזאת, ובדרך הזאת, אז פה, אז הקהילת הזכיינים מקבלים בעצם את הסוג של אוטונומיה שלהם.
כן. אז בואו רגע נעשה סדר. אתה בעצם אומר לי שבכל מה שקשור לשיווק ופרסום, אחוזים רבים של רשתות בינלאומיות, 80% מהרשתות הבינלאומיות, נותנות לזכיינים סוג של אוטונומיה, מאפשרים לזכיינים בעצם להיות מלווים על ידי נציגות פנימית של הזכיינים עצמם, שקובעים בעצם ממליצים על הפרסומים. שורה תחתונה, מי שקובעת בסוף זאת הרשת עצמה, הרשת המזכה קובעת את הפרסומים שהתבצעו. יש קרן פרסום שמתוכה נמשכים תקציבים, והתקציב הזה בעצם, הקרן הזאת היא שקופה לזכיינים, כדי שיבינו בעצם מה הלוקציה של התקציב, לאן הולך כל שקל ושקל, או דולר ודולר. אנחנו דיברנו גם, אתה ואני, על הנושא של ספקים בחול, שיש להם אינטרס להחדיר מוצרים. אולי תגיד את זה גם מילה.
כן, אז פה יש את הקרן פרסום. עכשיו, כל הכוחות מנסים להגדיל את הקרן כמה שניתן. אז אם יש למשל חברות שרוצים לתרום, אז מזמינים ומקבלים באהבה כל תרומה. כן. אז דוגמה בפועל יכול להיות, למשל, לא כל רשת מזון הוא, הוא רשת של, של קפה. עכשיו, כן. לכל רשת מסעדנות מגישים קפה, לדוגמה. אז יש מלא ספקים של קפה. יש סגר פרדו, לבצה, הילי.
כן.
בעצם עם איזה, עם, עם איזה רשת או עם איזה חברה הרשת מחליט לעבוד איתם מבחינת הקפה.
Okay.
אז פה אחד מהחברות האלה יכולים בהחלט לתרום לקרן פרסום. יגיד, תעבדו איתי והנה
לבצע תגיד לרשת הזאת והזאת, בואו תעבדו איתי, אני אחדיר את המוצר שלי דרך הסניפים שלכם.
כן, יש פה ווין ווין בשביל הספק לצורך העניין, זה מגדיל את הקרן.
טוב, מעניין מאוד, אנחנו יודעים שבמרבית הרשתות בישראל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אין פה בישראל ברשתות נציגות של זכיינים שממליצים על הפרסום, מה...
אנחנו בהמשך...
יש לנו לאן להשתפר.
לא, לא, אנחנו נדבר על אתיקה של מה שאמור להיות גם במזכים ורשתות, אבל בוא נגיד כזה דבר, אם רשת חיצוני יבוא וירצו לתרום לטובת כולם, כולל גם הזכיינים, אז הכסף צריך להגיע לקרן שכולם, כן. ואני מדגיש שכולם ייהנו מזה.
אנחנו יודעים שהרשתות בארץ בדרך כלל גובות תקציב שנקרא תקציב פרסום, זה בדרך כלל אחוז, שניים מהפדיון.
אני פה יכול להגיד שאם, ובטח את תסכימי איתי, שאם הרשתות יעבדו נכון ויעבדו יפה, וינהלו נכון את הקרן וועד פרסום, כן. אז אני יכול להגיד שלפי דעתי, הרשתות לא גובים מספיק כסף, לא מספיק, לא גובים מספיק אחוזים, הרי בסופו של דבר זה לטובת כולם, כן. יש פה, הרי כמה שהתקציב יהיה יותר טוב ויותר גבוה ויותר בריא, ככה כולם ינו מפדיון יותר גבוה. כן. אז בדרך כלל בחול זה 2.5-3%, פה זה לפעמים 0.5%,
נכון.
אם בכלל.
ולפעמים גם מוותרים על העניין הזה.
כן. וזה טעות, אגב.
צריכה, נדרשת פה אולי הסברה, אגב, בגזרה של בעלי רשתות, להסביר להם מה המשמעות, מה המהות של התקציבים האלה. תגידי, מה את היית עושה אם היו לקוחות כאלה אצלך ש...
דבר ראשון, אני חושבת שזה באמת win-win situation לכולם. אם אנחנו היינו עובדים מול הנציגויות, אז יכולנו לתת להם הרבה יותר גם מבחינת הצרכים שלהם.
כן.
יש להם באמת לפעמים צרכים פרטניים שלא מקבלים שום פתרון.
כן. אנחנו מדברים על זה שבעצם הנציגות הזאת תמיד פועלת בליווי של משרד פרסום מתמחה. זאת אומרת, זה לא רק איזושהי המלצה out of the blue sky של זכיין כזה או אחר, אלא יש בעל מקצוע מאחורי העניין הזה, ובסופו של דבר מתקבלת ההחלטה על ידי על הרשת. אולי תתני רגע מילה, איך יכולים למצוא אותך? אתם נותנת כל כך הרבה ערך פה, הצופים שלנו, הצופות, איפה מאתרים אתכם?
אז דבר ראשון, באתר של סטודיו ברעם,
כן.
שם בוודאי אפשר לתפוס אותנו.
אוקיי, מגניב להלאה. אני סבור שזה תהליך אפשרי לחנך את השוק, סטיבן, את הרשתות המזכות, גם את אלה שאנחנו מלווים, גם את אלה שאנחנו נלווה בעתיד, אבל זה עניין שדורש כמובן שינוי של מדיניות, לפעמים ברשת קיימת כבר יש איזושהי מדיניות קיימת, זה ידרוש, אני יודע, החלטה חדשה ברשת והטמעה שלה בקרב הזכיינים.
תראה, עוד פעם, בוא לא להתבלבל בין ההיבט השיווק ופרסום ומיתוג,
כן.
ומה לטובת כל ה... ואני אומר קהילה, כי זה בעצם סוג של, תראה, רשת עם 50-60 זכיינים, זה כבר קהילה, זה הרבה מאוד אנשים. אז פה, למה לא לתת קצת אוטונומיה, לתת ל, אתה יודע, 50 מוחות, שכולם יודעים שאנחנו חושבים עבור כולם, שכולם יכולים ליהנות יותר,
להגביר את הכסף, להגביר את הפעילות העסקית.
אבל אדיר, מה בעצם אתה יכול להוסיף בקשר לבית המשפטי בעניין הזה?
שאלה מצוינת, אנחנו נשמע שיר קצר ונחזור נדבר גם על ההליך, גם על הצד המשפטי של כל מה שקשור בפרסום ובקרן הפרסום. שיר ונחזור.
משתלט עליי כישוף והרוח מספרת שאני יכול לעוף להרים את הידיים לעצור את השעון להלביש את הכנפיים בדמיון אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף זה עושה לי בגוף הגשה של קסמים
אנחנו חזרנו חזרה, דיבר איתנו קודם, אגב, אני לא הצעתי לאנשים לשאול אותנו היום, כל ההתרגשות פה וכו', אבל אני יכול להציע את זה עכשיו. אז אנחנו נמצאים בטלפון 03-677-3636, ובוואטסאפ של רדיו סול 053-807-1213. אבל כבר קיבלנו מכם שאלות והתייחסויות, וגם בטלפונים שלנו. אספר לכם שאחד המאזינים הקבועים שלנו, מיכה, כתב לגבי הנושא של אחוזים והפחתה באחוזים שנגבים עבור קרן הפרסום. הוא כותב, זה נכון, לגבי האחוזים המקובלים הגבייה לעלויות שיווק. תמיד צריכה להיות התאמה לסוג השיווק, לסוג השוק הספציפי ולאחוזי הרווחיות בשוק הזה. זו הערה נכונה, ותודה לך, מיכה, מאזיננו היקר על ההערה הזאת.
אדיר, אז בוא נחזור לשאלה הקודם, לפני הפסקה. אז תן איזה כמה מילים על ההיבט המשפטי.
כן. כן, שאלת אותי בעצם איך קרן הפרסום בא לידי ביטוי בהסכמים.
נכון.
זה השאלה, אם אני זוכר נכון. אז ככה, קודם כל, במרבית ההסכמים שאנחנו מנסחים במשרד, עבור הרשתות המזכות שאני מייצג במשרד, וגם כשאני מייצג זכיינים, אני רואה את זה בהסכמים, קיים סעיף שנקרא קרן הפרסום. זה בעצם הסעיף שדיברנו עליו קודם, בדרך כלל הרשת גובה בין אחוז לשניים פרסום עבור הרכיב הזה. אחד הדברים שאני תמיד מנחה את הרשתות שאני מייצג, במקרה וזה לא עובד ככה, זה לנהל חשבון בנק נפרד עבור הכספים שנגבים כקרן פרסום. אני גם תמיד מטריע בפני האנשים האלה שצריכה להיות מדיניות ברורה לגבי שקיפות הפרסום, כי בסוף הרי אנחנו הולכים כסף מאנשים שמיועד אנחנו צובעים אותו למשהו מסוים, אנחנו רוצים להציג להם, לאותם זכיינים, מה עשינו עם הכסף הזה. וגם הרבה פעמים שאני בצד של הזכיין, אני דורש שתהיה שקיפות לגבי הכספים שנצברו בתוך קרן הפרסום. זה כמובן גם מגדיל את הטראסט שיש בין הצדדים שחייב להישמר כל הזמן, האמון בין המזכה לבין הזכיינים. וזה גם נועד למנוע טענות עתידיות של זכיינים כלפי הרשת המזכה, של רגע לקחתם לי כסף ובעצם לקחתם לי עוד דמי רויאלטיז רגילים.
מה עשית עם זה?
ובמסווה של דמי פרסום, ומה עשית עם זה? אז שווה באמת לדרוש את העניין הזה ולהקפיד על זה. לעניות דעתי, תהליך כזה שיעשה בצורה נכונה פשוט יכול למנוע סכסוכים חלילה בין הרשת לבין הזכיינים. הרבה פעמים הסכסוכים קשורים בכסף. רציתי להגיד עוד משהו קודם, אפרופו הפן המשפטי של הדברים. דיברנו באחת התוכניות על זה שמדיניות נקבעת בספר נהלים, או באה לידי ביטוי בספר הנהלים. אז גם הנושא של שיווק, של מיתוג, של איך אני כזכיין רשאי לפעול בכל הקשור למיתוג ושיווק, אפרופו הברושורים שדיברנו קודם עם הדוגמה שנתת, הכל חלק ממדיניות שקבועה בספר הנהלים, אז זכיין צריך להבין... אבל
לא להתבלבל בין ספר מותג וספר נהלים.
בהחלט, כן, בהחלט כן. זאת הערה חשובה ביותר, אל תתבלבלו בעניין הזה. הראינו גם פה ספר מותג ש... לימור, האמת שהביאה כמה דוגמאות מקסימות של ספרים, של ספרי מותג שערכתם אצלכם בסטודיו, באמת עבודה מדהימה. רצית לשאול גם את לימור,
כן,
ככה
כן,
היה משהו.
כן, כן, אז אם אני כבר זה ששואל את השאלות, אז ספרי לנו איזשהו סיפור פיקנטי מהשטח.
אז אחת הרשתות מזון שמיתגנו לפני כמה שנים, היה פרויקט מהמם, פרויקט שנקרא גולדות. וזה היה אמור להיות ממש מהפכה בנושא של טוסט נקניק חברתי.
זה סיפור פיקנטי, תרתי משמע.
פיקנטי, פיקנטי. ויצא לנו בשנה וחצי לפתוח מעל 14 סניפים, שזה המון ברחבי הארץ.
איזה קצב.
מי באמת בנייה של המותג ועיצוב של הסניפים, אתר אינטרנט, כל הנושא של הרשתות החברתיות. עד הפרטים הכי הכי קטנים של נגיד אפילו דיסקיות שהיו ליד הקופה, שאם היית רוצה לתרום לחייל שיבוא ויוכל טוסט נקניק, אתה נותן 10 שקלים, תולה באמת את הדיסקית המיוחדת הזו, חייל היה נכנס, לוקח דיסקית ואוכל.
הגולדות זה 10 שקלים, כן? זה היה הקטע של הגולדות.
בדיוק, זה באמת היה כל הקטע סביב זה, אפילו השפה הייתה סביב כמה זה עולה, גולדה, גולדה וחצי.
מדהים.
זה היה בעצם הקונספט של דוכן רחוב בשנות ה-70, והכל היה מבוסס באמת התקופה של גולדה.
איזה יופי.
ורגע, מה עלה בגורלה של הרשת?
עשו אקזיט, מכרו אותה, הם היו מבסוטים נורא, ושם זה נעצר לצערי.
אפרופו, חלק מהדברים שמשפיעים על הערך בסוף, זה איך שהכל נראה.
נכון.
לגמרי.
נכון.
תגידי, איזה הצעה את יכולה לתת לרשת זכיינות?
אני חושבת שההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת זה באמת לבנות ספר מותג נכון, אבל רחב ככל שניתן, שגם ידעו גם לאן הם הולכים לגדול יחד איתו, ובאמת שכולם יוכלו לעמוד לפי ולעבוד איתו.
ומה מהצד הזכיין? יש איזשהו טיפ, הצעה?
אני הייתי אומרת לו באמת שיהיה טים פלייר, מה שנקרא. שיעבוד לפי הנהלים, שיכבד, שיתחבר אליהם, שבמש יחוש ויבין למה הדברים נעשים, ואז באמת יהיה הדבר הכי נכון עבורו.
כן,
נכון מאוד, נכון.
אני חייב לשאול רגע שאלה על האתגרים בעסק שלך. מה האתגר הכי גדול שלך מאז שפתחת את הסטודיו?
תראה, אחרי 25 שנה, אני כל פעם מחפשת באמת תחומים שיעניינו אותי ויאתגרו אותי, אז עכשיו אני מאוד משקיעה בנושא של סייבר.
כן.
אבל תחום המזון הוא תמיד מאוד קרוב לליבי.
מגניב. ועוד שאלה שהיא ככה, לפני סיום, אנחנו מזמינים כל אורח ואורחת כאן להזמין אורח או אורחת שהם היו רוצים לשמוע פה בתוכנית אצלנו. הזדמנות שהקהילה מזמינה את הקהילה. אז במי בחרת?
אני בחרתי בחברת ילדות שלי, קרן פוזנר, שהיא לא יודעת על זה אפילו, אבל קרן היא מעצבת מסחרית הרבה מאוד שנים, היא עצבה מעל 2,000 חנויות לדעתי בארץ, את כל הרשתות הכי גדולות, אני חושבת שהיא יכולה לתת ערך עצום לזכיינים.
קרן פוזנר, אם את שומעת אותנו, וגם אם לא, אנחנו נדאג שתשמעי אותנו.
בדיוק.
את מוזמנת אלינו לזכייניסטים, ביום שלישי ב-12 בצהריים, איפשהו באזור אפריל-מאי, כי עד אז אנחנו פולי בוקט. נשמח להריח אותך כאן. אז חברים, נעשה סיכום ונודה לאנשים, מה אתם אומרים? אז מה היה לנו פה בעצם? אנחנו אמרנו שכשמקימים עסק חדש או מעוניינים להרחיב את העסק המצליח שלכם לרשת זכיינות, אחת מאבני היסוד היא להחליט על המיתוג העסקי. סקרנו בהרחבה את התהליך הנכון לשיטתה של לימור ברם, לשיטתך לימור, לבנות את המיתוג, איך בונים את המיתוג עבור עסק חדש ובפרט עבור רשתות. סטיבן, תיארת לנו בעריכות ובצורה סופר מעניינת מה קורה גם בעולם הגלובלי, בכל מה שקשור לשיווק, לפרסום, לקרן
פרסום. I'm the global man.
You are, yes you are. הבנו כמה חשוב לקבוע מדיניות מיתוג ברורה וגם יציבה כמובן, ואיך מטפל גם הסכם הזכיינות בכל מה שקרוי וקשור לקרן הפרסום. נגיד גם ש... עלול להיות בלגן גדול אם אנחנו לא פועלים בצורה הזאת, והזכיינים אם לא פועלים בהתאם לדרוש.
אדיר, אתה שמת לב שאני באתי עם מעיל כמוך היום, אני בדרך כלל לא בא.
כן.
כזה, אתה יודע?
לא, אתה...
גם אני היום, אני עליתי דרגה כזה, אני...
אתה התחלת ליישר קו, אתה התחלת ליישר קו עם הפרטנר.
כן, אני יודע, אני לומד ממך.
בשורה התחתונה, מה שרציתי לומר קודם, שאנחנו בעצם... אומרים גם לבעלי עסקים שמקימים עסק, גם לרשתות קיימות, העסק שלכם בידיים שלכם, תעשו נכון, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל תכל'ס זאת השורה התחתונה, אנחנו כל הזמן אומרים, תעשו את זה נכון, תהיו מלווים באמצעות אנשי המקצוע המתאימים, תעשו את התהליך בצורה סדורה, מגובשת, תעשו יותר כסף בזכות העניין הזה, זאת לשיטתנו ככה זה צריך להתנהל. אני עורך דין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון, אנחנו הזכייניסטים. רציתי להגיד לך, לימור ברם, תודה רבה רבה שהגעת למשדר הזה.
תודה רבה לכם, העונוק שלי.
למרות כל העניינים הטכניים שהיו כאן, היה נפלא ומעניין ומרתק.
אני מאוד נהניתי, כן.
תענוג ללמוד ממך, אתם יכולים לפגוש ולמצוא את לימור גם באתר, דרך האתר האינטרנט של סטודיו ברם, וגם בדפים העסקיים הרלוונטיים. נספר רגע בקריצה ששבוע הבא מתארח אצלנו דני מגדלי, שהוא הבעלים והמנכ״ל של חברת פז נגררים. נדבר איתו על זכיינות פוטראקס, מסעיות מזון שהולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות יותר ויותר ויותר.
מעניין מאוד.
כן, אנחנו בונים על המשדר הזה שהולך להיות מאוד מעניין. אני מזמין אתכם פעם נוספת ליצור איתנו קשר ולשאול שאלות דרך הטלפון 0367-7336. או לשלוח לנו וואטסאפים ב-053-807-1213. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ב-12 בצהריים, יום שלישי, הזכייניסטים, אמצע השבוע, אמצע היום, נחבר את העסקים שלכם לעולם הזכיינות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לימור, תודה סטיבן.
תודה רבה.
יום טוב לכולם, והמשך שבוע נפלא.
ت ותארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן. עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בטות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערת. תארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים.
תארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט. תארו לכם צד אושר.
נפרדה בהודעה, היה זה מעשה כואב ואהבת גרוע. איך שאני על הקרשים נזכרתי במה שאומרים, אם יש לך את עצמך לבד זה לא נורא. התאוששתי וגיליתי לפרדה גם יתרונות, כי עם הזמן שאת פינית לי יגשים אולי עוד חלומות. אני לבד אך השברים כבר התאחו ונעלמו, עושה המון מגשים עצמי אפילו שר שירים. התאוששתי וגיליתי לפרידה גם יתרונות, ולשמחתי מצאתי בתוכי ים כישרונות. אל תדאג